שלום לכולם, בשעה טובה. אנחנו ממשיכים בספר הנפלא חובת התלמידים כחלק מהסדרה של השנתית שלנו להקיף את רוב כתבי אדמו"ר פיאסצנה, השם ייקום דמו. בפעמים הקודמות אנחנו עסקנו במבוא לתורת האדמו"ר, השם ייקום דמו. עסקנו בהקדמה שמופנית אל המחנכים ואל ההורים, ומה שנעשה היום זה נתחיל את הספר עצמו, שהוא פונה, זה מאוד בולט בהתחלה של הפרק א', הייתם צריכים להכין השבוע את פרק א' וב', כן, זה מה שנספיק היום. זה הפנייה הישירה לתלמיד, וזה באמת אחד החידושים, שבעצם ממש נקרא כאילו הרבה מנהל שיחה איתך. מדבר איתך ישירות, בוא נראה במקור א', ממש ההתחלה של פרק א', קריאה לתלמיד. אשריך נער ישראל, אשר חלקך, את התורה אור השם ללמוד זכית, ולהיות בן שעשועו, בן רחומו עלית. מלאכי עליון יקנוך, אף יקירוך, ושרפי אל עליך יטמעו, ואותך יכבדו. השמיים וצבאם, הארץ ומלואה, עליך ישמחו, ולפניך יקנו. וזה אל זה שואלים, מי הוא הנער? אשר עמודי אש מפיו מתבערים, ואדון עולמים רם על כל רמים, בפני המון צבאיו ורבבות קדושיו, בו מתפאר ואיתו שמח. השם שמח בך. תראה, זה משפט שהוא לא היום, זה יותר ככה אופייני, כאילו עם כל ההתפשטות של החסידות, הוא אומר לך, שמע, השם אוהב אותך, השם שמח בך. וגם אתה, נער ישראל, תגיל ותשמח בגודל אושריך ורבת הצלחתך זו. כי מי הוא האיש אשר זכה להיות מרואי פני המלך ולא יגיל ולא ישמח? ומי הוא הזוכה שהמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ילחש לו את מצפוניו וילמד לו את תורתו ולא יחשב לו קלות ראש ואבון אם לא ישמח? אבל ידענו גם ידענו שלו ידעת בנפשך שאת התורה בלב ומוח תיאורים אתה לומד ואת קרבת השם היושב ושונה כנגדך בקרבך אתה מרגיש כל בקשותיך על חייך, חיי הוריך ופרנסתם וכל אשר שאלה נפשך לפני השם אשר לפניך כבן לפני אב אתה מתחנן. והוא יתברך כאב את בן אהובו לך עונה ומרצה, אז כולך נתרגשת עליו, כבר תשכרה סיבכת, אבל כיוון שאת כל אלה בקרבך אין אתה מרגיש, ורק כנער בין הנערים את עצמך אתה מכיר, לכן לא תפרקס נפשך ולא תדע לסמור בשמחתך, ולא עוד, אלא שבשביל זה יש לפעמים שגם הרצון ללמוד את תורת השם חסר לך, ולשמוע את קולו לא תאזין. החידוש פה הוא חידוש אדיר, זה לא רק הפנייה הישירה, אלא מה המשקל ששם האדמו"ר, זה לא כמה אתה לא בסדר, אלא כמה אתה הרבה יותר מבסדר, מעצם היותך, בלי שעשית משהו כזה או אחר. הדגש פה זה על רוממות התלמיד, איך הוא מרומם אותו, והרוממות אישית היא לא רק ביחס אל החברים שלך, גם ביחס אפילו למלאכי השרת. עם כל הכבוד, יש כזה שיר, הנער הזה עכשיו הוא מלאך, לא עוד, כן, יברכו, הנער הזה עכשיו הוא מלאך? הורים שמי שכתב את השאלה, עד הקבלה, אוקיי? כי מלאך זה בעולם היצירה, אוקיי? נשמות זה בעולם הבריאה, וישראל זה בכלל זום די, זה עטילות. זה משהו אחר לגמרי, כאילו, מלאך, הראיה, פעם אצל מורנו ורבינו הרב יורם הצדיק, מישהו אמר לו, תדע לך הרב, אני תלמיד של הרב הזה והזה, זה חציק לבחר, והוא היה מלאך. אז אמר לו, איך אתה יודע? הוא לא היה מלאך הבלה. יש כל מיני סוגים של מלאכים. כן, זה לא פשוט, שלא נדע. אדם צריך להתפלל תמיד שהרב שלו יהיה, אם הרב דומה למלאך, נכון? אבל שיהיה מלאך טוב, יש גם מלאכים לא טובים. כשיהושע רואה מלאך, מה הוא שואל אותו? עלינו אתה עם לצרינו, כאילו הוא מבין שיכול להיות ש... שאחד החסידים, חנוכה, לא חייב שזה בן חסידות, ישב ולמד עד חצות לילה, ופתאום הוא רץ בבעלה ככה לחדר של החסידים, אמרו לו, מה קרה? הוא אומר, ישבתי ולמדתי, ופתאום ראיתי מולי מלאך, מגיד. אז ברחתי, אמרו לו, למה ברחת? אולי זה היה מגיד שיגיד לך את חידושי תורה? אמרו לו, לא, הוא היה בעצבות, אז זה מלאך לא טוב. אוקיי? אז ישר ברחתי. כן? יש גם מלאכים לא טובים. אז אומר פה אדמו"ר, אבל לא, אפילו במלאכים הטובים אתה הרבה יותר גבוה. למה? כי מלאך הוא תמיד סטטי. מלאך נקרא, ונתתי לך מלאכים, בין העומדים האלה. אנחנו בני אדם אנחנו הולכים. עכשיו זה יתרון וחיסרון. אנחנו יכולים להרקיע עצמי השמיים בעליונים, ומה אנחנו גם עושים? שול תחתייה. נכון? אבל המלאכים הם עומדים, המלאך לא יכול ליפול, רגליהם רגל ישרה. מה זה אומר שרגליהם רגל ישרה? הם לא יכולים להתכופף, אבל גם הם לא יכולים מה לעשות? לקפוץ, להתעלות. מלאך הוא מלאך, הוא תמיד מלאך שווי 50, הוא לא יהיה 49, לא 51, הוא תמיד יהיה 50. אדם הוא 100, אבל הוא יכול להגיע גם ל-0 או מינוס, לא עלינו אם הוא חוטא, גם יכול להגיע ל-10,000 אם הוא מתעלה. המלאכים זה ורגל ישרה. ובשונה מהאיש היהודי, האיש ישראלי, כלשון האדמו"ר, שיכול להתרומם ולהתקדם וללכת, המלאכים לא. לכן, בעולם האמת, שזה המקום של המלאכים, אי אפשר להתקדם. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, ברגע שאדם מסתלק מן העולם, מגיע לגן עדן, הוא כבר לא יכול להתקדם עוד. איך הוא יכול להתקדם עוד? זאת אומרת, מה שהוא עשה זה מה שיהיה לו. איך הוא יכול להתקדם עוד? רק אם... קדיש. כלומר, קדיש לאחד הדברים. רק אם מישהו מהתחתונים יעשה פעולה של עילוי נשמה. לדוגמה, אמירת קדיש, לימוד משניות, מתן צדקה, התנהגות טובה. אבל למה? כי בעולם האמת זה עולם סטטי. הוא לא יכול להתקדם. פה זה עולם דינמי, לטוב ולמוטב. אחרי שלמה פה, התגדל והתקדש שם רבה, לילוי נשמת ההורים שלו, הקרובים שלו, החברים, לא משנה מה, אז הוא מעלה אותם. אבל אדם לא יכול, מה שנקרא, באתי לאיפת חבר. כן? הוא לא יכול לזה, הוא תלוי בנו. עד עכשיו, מה זה עניין של החשיבות להגיד קדיש על ההורים? אוקיי? עד עכשיו הם גידלו אותנו, דאגו לנו, החלו אותנו, סיפקו את כל צרכנו. אחרי 120, מה? אז עד עכשיו היינו תלויים בהם, ואחרי זה הם? הם תלויים בנו. כן? על כל המשתמע מזה. ולכן הפסקה הזו היא פסקה, פסקת הפתיחה של פרק א', שאני מזכיר, זה פסקת הפתיחה של הספר, כי ההקדמה היא לא לתלמיד. למי ההקדמה? למורים, להורים, אוקיי? הפסקה הזאת היא באמת מאוד חשובה. על אחת כמה וכמה בדור שלנו. כמה כבר זוכים בדור שלנו? כמה ילדים, נערים, בני 18? אני מזכיר לכם פה, זה כתב לילדים בגיל 11. בואו נדבר, גיל שלכם, 18. כמה ילדים בעם ישראל, בני 18, שומרים תורה ומצוות? בואו נגיד את האמת. הרוב, לצערנו כרגע, לא רואים עצמם בצורה מודעת כי הם מחויבים לשולחן ערוך, נקרא לזה ככה, אוקיי? וגם מתוך אלה כמה בעצם מחפשים, משתדלים שזה יהיה מתוך עבודת השם, בחיבור אישי, וכמה מתוך זה כבר מחוברים לאילנה דחייה, כלומר לתורת החסידות, לעבודת השם הפנימית, ומתוך זה כמה זוכים להידבק בתורות של האדמו"ר, השם יקום דמו, נכון? אז יש גם מוסר, יש לנו הרבה אחריות. זוכרים סוף השיעור שבוע שעבר? שרבי יוחנן מז'יבוז', אחד הבעל שם טוב, אומר שהמוסר הכי גדול זה מוסר השם בני, אל תמאס. המוסר הכי גדול, לא גיחה, אתה לא בסדר, לא תגע, כמה אתה גדול, מוסר השם בני. מוסר השם זה שאתה בן שלי, אתה בן של מלך, שעשוי מאבנים טובות, אז זה לא שייך, אני בן משק שעשוי מאבנים טובות, אני לא אירוניסטים, אני בן משק, משהו, אבנים טובות, כאילו, אל... אז אתה, מוסר השם בני, אל תמאס, כלומר, אל תהיה מאוס. אם אתה אומר למישהו, אסור, למה אסור? אבל זה לא שייך לך. מה, אתה ארכי פרחי? מה, אתה נוער שוליים? זה לא מתאים לך, גם אם הוא עושה מעשה, כן? לא טוב. זה לא אתה, זה חיצוני לך. ואז אתה אומר פה, כמו שאני בשם השלב, בשיעור האחרון, הוכח לחכם ויאבק, תוכיח לו שהוא חכם, ואז הוא יאהב אותך. אל תשפיט אותו, תגיד לו שהוא אפס, תרסק אותו. כי אז הוא אומר, טוב, וכאשר עבדתי, כן, כבר אין לי סיכוי. יש פה גם הגדרה יפה, אנחנו אומרים פה אדמו"ר מגדיר, אתה עכשיו אחד מרואי פני המלך. רואי פני המלך, כלומר, המקום, אתה כאילו בקבינט. אתה הכי מקורב למלך, אל תשכח את זה. יש פה מחמאה, אבל זה לא שהוא מלקק פה, כן? זה לא מחמאה זולה. מחמאה אמיתית זה מחמאה שאתה תותח, ולכן אני בונה עליך. לכן אני סומך עליך, לכן יש לך אחריות. זה מחמאה עם אחריות. וזה בעצם ההבנה שתדע לך שאתה עוסק בתורה, יש לך הזדמנות להיות רואה פני המלך, אבל זה אחריות, יש לך הזדמנות לקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. תראו את בעל התניא, מקור ב', בדקותי אמרים, סוף פרק ד'. מדבר שם מה העניין, שמה קורה שאדם לומד תורה. אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, לית מחשבה תפיסה בכלל. כי אם כאשר תפיסה, אי אפשר לתפוס אותו בכלל, להבין אותו. כי אם כאשר אלא רק, כאשר היא תופסת תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה. אזי היא תפיסה בהן ומתלבשת בקדוש ברוך הוא ממש דאורייתא בקודשא בריך הוא כל אחד. התורה בקדוש ברוך הוא כל אחד. ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, כן, עכשיו קרן ושור וצרורות ונגח ודברים כאלה, הרי זה כמחבק את המלך דרך משל. שאין שום מפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך, ובכלל לא משנה אם אתה מחבק את המלך שהוא ערום לגמרי, או עם מעיל ושכפת. מי חיבקת? את המלך, רק עם הרבה לבושים, זה הכל. שאין הפרש במלאת התקרבותו ודבקותו במלך בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם. וכן אם המלך מחבקו בזרועו, גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו, כמו שכתוב אם נתך בקני, תפסת לו במעיל, תפסת אותו, גם אם זה תופס לו בעד עצמה, אתה תופס אותו. שהיא התורה שניתנה מימין שמבחינת חסד ומעמד. שאדם לומד תורה, אז הוא עם הקדוש ברוך הוא, יושב ושונה כנגדו. הוא תופס בקדוש ברוך הוא בייחוד בלתי רגיל. ולכן האדמו"ר פה על ההתחלה, עם כל התנוחים הכבדים, נותן פה טעימה כביכול, מהי ההרגשה? טעימה של ההרגשה המצופה, ההרגשה האפשרית של מי שעוסק בתורה. אני מזכיר, באותם תקופה זה לא היה כזה אין, זה לא היה כזה נחשב להיות בן תורה. הנחשב להיות בעל עסק, לפתוח נגריה משלך, החלוץ שלך להיות עצמאי, לפרנס, להיות עשיר, להיות חלוץ, להיות ציוני, להיות בייניש. זה לא היה מה שנקרא חוד החנית. ופה הוא משנה, לא, אתה הסיירת. אתה מי רואה את פני המלך. והשינוי בעלילה בעצם מגיע בסוף הפסקה. הקטע המודגש, הכל טוב ויפה. אבל טוב שאתה מדבר, שאנחנו לומדים תורה ותופסים את המלך ויושב ושונה כנגדו והרגשה אינטימית של קרבה, אבל תכלס, תראו, אבל כיוון שאת כל אלה בקרבך אין אתה מרגיש. ולא, הרב, מה אתה מדבר? אני לומד גמורה, זה משעמם אותי. אני יושב בסדר ערב, בקיאות, לא מעניין אותי. אני לא מרגיש קרבת אלוקים. שאני לומד, שתיים מקרא ואחד תרגום. שאני נמצא אצל הלומד לבגרות בגמרא או קורא תהילים. אני לא מרגיש, מה אתה מדבר איתי? רואה פני המלך, אשריך, ואתה כאילו הטופ שבטופ, מה אתה מדבר? לא מרגיש כלום. לא, הנה, הוא אומר פה. אבל כיוון שאת כל הבקרבך אין אתה מרגיש, ורק כנער בין הנערים את עצמך אתה מכיר. אז מה אתה רוצה? זו בעיה. כלומר, התלמיד לא חווה את המציאות של הלימוד כעונג ושמחה. אולי אפילו כהכרח, ואז ממילא הוא לא שמח בתורה. וממילא הוא לא באמת רוצה בכל מאודו להיות תלמיד חכם ולשקוד על תלמודו כל הזמן. זה מעניין שהאדמו"ר בוחר להציג את הלימוד התורה כדבר משמח. שימו לב, אנחנו לא עסקנו פה עוד בתפילה. זה מעניין, נגיד את זה בהמשך, רק בתורה כרגע. ויש איזושהי תפיסה מעוותת שחושבים שמה שנקרא שחורות כעורב. של לימוד תורה צריך להיות לא מעניין, מה שנקרא להתייגע, שחורות כעורף, שקשה, בלי חשק, בלי רצון. תראו מה כותב העגלי טל. מי זה העגלי טל? רבי אברהם בורנשטיין מסוחצ'וב. הוא הרבי הראשון מסוחצ'וב, אביו של השם משמואל, חתנו של הרבי מקוטק, ומוכר יותר בתור בעל אבני נזר. אבני נזר זה שוט מאוד חשוב. כלל זה יהיה נקוד בידכם, תמיד שנתקשיב באיזשהו דמות, נדעת, נולד, נפטר, רבותיו, תלמידיו וכתביו, אוקיי? אנחנו מדברים פה בעצם, אבני נזר נפטר בי"א באדר, תף ריש עין, או עין א', כדומני 1910, סדר גודל, אוקיי? כלומר, פעל בעיקר מחצית השנייה של המאה ה-19. בספרו עגלי טל, שהספר עגלי טל זה ספר יסודי מאוד בהלכות שבת, בלימוד עיוני יסודי על מסכת שבת, כותב בהקדמה ככה, מקור ג' לפניכם. יש דפי מקורות. שמעתי קצת בני האדם טועין מדרך השכל בעניין לימוד תורתנו הקדושה. ואמרו כי הלומד ומחדש חידושים ושמח ומתענג בלימודו, אין זה לימוד התורה כל כך לשמה כמו אם היה לומד בפשיטות. שאין לו מהלימוד שום תענוג והוא רק לשם מצווה. מה אומרים? לא, אם אתה לומד בסדר ערב, בקיאות, עושה גמורה, ואתה נהנה מזה, אתה לא בסדר. מה, אתה נהנה מלימוד תורה? מה, זה גלידה? כן? שוג בדובי אכלו לי? כאילו, מה, זה חוג? מה, זה כיף? לא, זה לא תורה לשמה. אז למה זה לא לשמה? זה לא לשם שק, אתה נהנה מזה. השם ירחמנו מעיוותים שכאלה. מה, אתה נהנה מלימוד תורה? זה לא בסדר. תעשה תשובה, נכון? אומר העגלי טל, מה זה האבלים האלה? אבל הלומד, כן, אומר לו, למה שאין לימוד שום תנוג, הוא שרק במצווה, אבל הלומד, הוא מתענג בלימודו, הרי מתענג בלימודו, גם ענת עצמו. ולכן בעצם הוא לומד בשביל עצמו, לא שנתברך, זה לא סטריל, זה של שמיים. תראו מה אגלטל אומר. ובאמת זה טעות מפורסם, זה טעות. אין לזה לגיטימציה בכלל, זה פשוט לא נכון. ועד רבה, כי זה עיקר מצוות לימוד התורה. מה זה מצוות לימוד תורה? מה העיקר שלה? נגיל ונסיס בזאת התורה, נגיל ונסיס, שנשמח. עכשיו זה בבא קמא, זה יהיה מסכת מעילה, זה יהיה זבחים, זה יהיה בעל שם טוב, זה יהיה הרב סולובייצ'יק. לא אכפת לי מה, you name it, אוקיי? העיקר שנגיל ונסיס בזאת התורה. אומר אגלטל, ועד רבה, זה עיקר מצוות לימוד התורה, להיות סף ושמח. הוא מתענג בלימודו. זאת אומרת, אתה לומד תורה, סדר ערב בקיאות, נכון? בבא קמא אני בקיאות עכשיו, אני מניח, נכון? פרק ראשון, ואתה לא נהנה מזה? אז למדת תורה, אבל זה לא מצוות לימוד תורה בשלמות. המצווה בשלמות זה מה לעשות? זה לשמוח בלימוד התורה. אני זוכר שהייתי בשיעור ג', הייתי פה שיעור א' ב', והתגייסתי לצבא, ואז קרה מה שקרה והוציא אותי לקצונה. ואז הדיל היה, לא יודע אם זה עדיין קיים, שלפני קורס קצינים אתה מקבל 4 חודשים בישיבה. לבוא למלא את המצברים, בסוף לי זה היה 1.5 חודש, אבל לא משנה, ואז לא ידעתי. והתלבטתי, יש לך 4 חודשים בישיבה. אמרתי, מה, אולי נעשה איזשהו אטרף של בקיאות, נלמד נשים נזיקין, כל הבבלי בבקיאות, אולי נעשה רבק על משניות, כל שס משניות, אולי נרוץ על כתבי הרב קוק ככה, באיזשהו בקיאות מסוימת וזה, ולבטתי מאוד מה לעשות. ואז דיברתי עם הראשי ישיבה, עם כמה מהרמים, ואז דיברתי עם הרב יעקב נגן, אז הוא היה הרם שלי בשיעור ב', הייתי גם בשיעור ג', ואז הוא אמר לי, חסדאי, אתה הולך לצבא. וגם אחרי אתה תחזור לישיבה, יהיה לך זמן ללמוד, אז מה אתה לחוץ? עכשיו אתה לקראת שירות צבאי ארוך ומשמעותי של עוד שנה וחצי, חצי שנה קורס ועוד שנה כקצין, בסוף זה היה כמה שנים, לא משנה, אבל עדיין, יש לך 4 חודשים, אז תלמד מה שכיף לך, מה שהכי משמח אותך, מה שמחיה אותך, את זה תלמד. את הבבלי, את המשניות, את זה, את התנ"ך, אתה תשלים אחר כך, אין לחץ. עכשיו יש לך זמן קצר? כמה שיותר, ולא משנה מה בחרתי, נגיד אוף דרקות, אחר כך נגיד לך מה למדתי, אבל זה בסוף החזיק אותי, כי בסוף נשארתי יותר משנה, ונשארתי כמה שנים בצבא, עד שיעור זין, אז ברוך השם. וזה העניין של אגלטל, כאילו לסמוך בתורה, אדמור, תוציאו מהראש שלכם, שלימוד תורה זה הכרח, צריך לסבול, צריך לחוצה מכופתרת, להיות רציני, ואסור לעשות צחוקים, אתה צריך ליהנות. לא בצורה זולה. לא בריגושים של כל מיני ריאליטי שוב ודברים כאלה. אבל אתה צריך לסמוח בתורה, אגליטל. בוא נראה מקור ד', איך הוא מתקדם, פסקה הבאה, או שתי פסקות קדימה, בני יקיר. אפשר, תפחד לומר, הנה אתה עוד נער רך וטוב. כן, אני מזכיר לכם, ילדים בני 11, כן? לא ילדים בני 18, אבל זה גם ילדים בני 18 לצורך עניין, אוקיי? אוהב אתה לשובב מעט, מה זה לשובב? להשתובב. לעשות צחוקים, אוהב לשחק עם הנערים. והנה, אנחנו בעלי הזקן, השחור, כן, כבר לבן, לא משנה, בעלי הזקן, באנו אליך לעשותך בפעם אחת, לאיש זקן, יושב ודומם, כובד ראש, רצינות, ולרחק ממך את כל ילדותך. הודעי לך בכל זה. מה אתה חושב, שאני באתי לבאס? אומר אדמור, אבל טעית גם טעית. נער כשנותיך תישאר. עם חבריך חברים טובים כערכך תתחבר ותשחק. ועם כל זה, למטרה אשר עמדנו לך מראש תגיע, אם רק תדע איך לשחק ואיך לשובב, זאת אומרת להשתובב, ואם רק תאמין ותדע שהשם יתברך מלכותו בכל משלה, ואת הכל, אף את המשחק שלכם הוא יתברך רואה, וכמו שמוכח האיש לעשות את צורכי גופו, לאכול ולשתות וכדומה, מפני שכן בראו השם, כן גם קשה לכם נערים להתאפק מלשחק מפני ידות אשר בכם, אבל גם באכילה וגם במשחק יזכור האיש, אשר השם הוא אדון העולם, הוא בראו, הוא מנהיגו, והוא משגיח עליו, הכל שלו, וגם אנחנו שלו. לילד יש חשש מובנה שהדבור מנתח בצורה מדהימה. הוא אומר, הילד לא רוצה להיות מבוגר. למה? כי מה הילד עכשיו? הוא ילד. הוא רוצה להישאר ילד, הוא גם לא מכיר משהו אחר. ולכן, מרגע שאני עכשיו, אם אני עכשיו דוס, אז דוסים לא משחקים כדורגל. אני לא משחקים משחקי קופסה, ואני לא רוצה לוותר על הילדות שלי, נכון? ופה זו אמירה שאני אגיד אותה במילים שלי, לשבושים שפה, אז אני אגיד שהם מכינים בבית, שיעורים א' ופרקים א' ב', אני רק מסכם, כן? יש פה אמירה מאוד ברורה, שאני חושב שהישיבה פה היא מאוד נושאת דגל את הבשורה שלה, לא מהיום ולא מאתמול. להיות עובד השם, אין משמעו להיות מנותק מהעולם הזה. להיות עובד השם לא אומר להיות מנותק מהחבר'ה. שאתם חוזרים הביתה, נסניף, עכשיו חודש ארגון, לא, לא, אני לומד גמורה כל הזמן, אדברו איתי, זה בידול תארי. אוקיי? צריך עם מי לדבר, מתי לדבר, כמה לדבר, אבל להיות עובד השם לא אומר להיות מנותק מהעולם הזה. אני אומר, אדרבה, להיות עובד השם זה להיות עובד. את מחובר לעולם הזה. הרב רם אמר לי מלא פעמים, כמה קשה לו עם התפיסה של הרב סולובייצ'יק, של איש האמונה הבודד. אמר לך את זה בשור שורש? כן, הוא חוזר על זה הרבה, נכון? הוא אומר, מה זה בודד? אתה עבד השם, אתה לא בודד, יש לך את השם. אבל פה, זה לא שהדור אומר לך, תעזוב את החבר'ה, והשם יהיה החבר הכי טוב שלך. כי אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני. לא. מה פתאום? יש פה גישה באותו מחילה, אתה תהיה דוס. אבל דוס זה לא אומר בדידות חברתית, זה לא אומר ניתוק מכל החברה שלך והמשפחה. וכפי שהוא אומר בפסקה הבאה, שמדברנו גם בהקדמה, שבוע שעבר, עיקר המחנך של הילד זה הוא עצמו. והתפקיד של, של האדמו"ר זה להפוך את הילד ממחונך, שהוא בעצמו יהיה המחנך. אחד האברכים פה של הישיבה, עכשיו הוא לא אברך בישיבה, הוא התחיל ללמד השנה בישיבה תיכונית. אבל הוא מגיע פה, יהודי צדיק, מגיע לפה ללמוד סדר צהריים, סדר ערב. אז שאלתי אותו, נו, איך זה להיות מחנך? אז אמר לי, הלוואי ואני אהיה מחנך. עוד לא הגעתי לדרגת מחנך. אמר לי, דיים, אמר לי מזמן. עוד לא הגעתי לדרגת מחנך, אני הייתה דרגת שוטר, אוקיי? אבל זה נקודה חשובה. המורה לא צריך מחנך. המורה צריך להעניק ליד את ההבנה, את התחושה שהוא המחנך של עצמו. ולכן אנחנו לא מסתפקים בזה שאתה תעשה טוב, אנחנו רוצים שאתה עצמך תהיה טוב. תראו מה קורה, המשך פרק א', מטרה גדולה זו לנו. לא לכפות אותך שתלך בדרך השם בעל כורחך, רק שגם בעצמך תרצה ללכת בזוכרים מה שאמרנו בהקדמה, כי אם אני כופה אותך, כלומר אילוף, יגיע גיל 18, אתה כבר לא מחליט עליי, אתה לא אחראי עליי, נכון? אתה לא אבא שלי, אז יאללה. והולכת על הדרכה. כי לא בעשיותיך הטובות לבד אנו מסתפקים. רק שגם אתה בעצמך תהיה טוב אנו רוצים, כפי שאמרנו לך. חייבן שזאת עיקר כוונתנו, לכך אין לנו רשאים להשאיר בך שום ניצוץ מחשבה ורצון לא טובים. מוכרחים אנו להיכנס למוכחה ולמחה, ליישר בך כל מחשבה ורצון שבך ולהעלותם. מכיוון שיודעים אנו שעודך מפקפק בדברנו אלה, ושואל אתה בקיבך למור, איך יכול? איך אפשר שממני? ולא עוד שעוד בנערותי אעשה אישיות גדולה כל כך, ויהיה בן שעשועו, בן רחומו של הקדוש ברוך הוא, כפי שהם מסיחים לי. לא אבי, ולא אבי היו כן, אבא שלי לא רב, סבא שלי, כן, מה? וגם אני בעצמי נפשוט הנני. אומר הרבה, לכן גם מחשבה עקומה הזו, אסור לנו להשאיר בקרבך. המחסום המרכזי שעומד בפני הנער, בפני היכולת שלו לגדול מבחינה אישיותית, זה לא היצר הרע, ולא התנאים הלימודיים, זה חוסר ביטחון עצמי. חוסר ביטחון עצמי של התלמיד שהוא לא מאמין בעצמו. אומר בצדוק, אני אתחיל להוסיף את המקור חמה שלא הבאתי את זה פה, לא נחשב על זה כרגע, בצדוק כותב, כנראה לי בקוף נון דלד, ברש נון דלד, לא זוכר בצדיקת הצדיק, הוא כותב שם שכשם שאדם צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, כך הוא צריך להאמין במי? בעצמו. הרב קוק כותב, בורות התורה, פרק י' א' על החי, עוד בית גמזוכן נכון. האדם הישר צריך להאמין בעצמו. אבל אנחנו בשיחות הר"ן, שיחה קוף מם, כמדומני. כותב, מוכר את רבי נתן, שהוא מקטני אמונה. אומר לו, אבל רבנו, אני מאמין. הוא אומר, אתה מאמין כשבור חוץ, אתה לא מאמין בעצמך. מגרם לשורם של צדיקים שהתבזבז, קטנות שהייתה בהם. שלא מאמינים בעצמם. נוח, מקטני אמנה היה, מאמין ולא מאמין. מאמין לקדוש ברוך הוא, אבל לא מאמין בעצמו שהוא יכול להתהלך עם בני אדם ועשו אותם בתשובה. לכן רק את האלוהים יתהלך נוח בקדושת לוי. אמרת לפני שבועה, נכון? רק את האלוהים הוא יתהלך. אלה תולדות נוח, רק אלה תולדות נוח. כי הוא לא האמין בעצמו. הוא אומר פה, איך אפשר שממני יעשה אישיות גדולה כל כך? ולא עוד, אלא שעוד אני בנערותי, לא אבי ולא אבי היו כן, כן, לא אבא ולא סבא אדמו"רים, אז מה אתה רוצה? מי שהוא גדול אמיתי, אז כבר בנערותו היה גדול. מרן הרב עובדיה, זכותו מגנה עלינו, כתב מחברת חידושים על הגמרא בגיל 7, בחיידר. איך הוא קרא לה? יביע עומר. שמה זה יביע עומר? זה השו"ת הגדול שלו. כבר רב, יביע עומר זה מה שנקרא מהסוף להתחלה, זה יביע, זה עין יוד בית יוד, עובדיה יוסף בן יעקב. אוקיי? נראה לי יביע אמר. כבר בגיל 7 מה נסיר? עכשיו תגידו, לא יודע מה איתכם, אני בגיל 7 לא כתבתי בחברת חידושים על השס, אוקיי? גם לא בגיל 17 וגם לא בגיל 37, אוקיי? לא כתבתי. אולי בהמשך, אולי. אבל כרגע לא. מה, אז אנחנו לא? גם הרב קוק, בגיל קטן בחדר, מה המשחק שלו? מוליך את החבר'ה לאן? אנחנו הולכים לארץ ישראל, ואני בראש, אני כהן, ונקריב קורבנות. אבל מי היה האבא של הרב עובדיה? איפה היה הרב? באיזה ישיבה? מי זוכר?
הוא לא היה.
הוא לא היה בעל מקולת. היה בעל מקולת פשוט. קוראים לו רבי יעקב, אבל יעקב, בעל מקולת. מי זה אבא של הרב קוק? שלמה זלמן. אני מניח שהוא אדם צדיק, אני לא מכיר אותו, אבל הוא לא היה ראש ישיבה או רם או משהו כזה. ולכן, גם עכשיו בגיל 18, טוב, אתם מניח שרובכם בגיל 7 לא כתב לכם חידושים וכולי, עדיין. עדיין. איפה הרצון מונח? מכיר יהודי שבגיל למעלה מ-70 התחיל ללמוד דף יומי. מגיל 70, 75, 76, התחיל ללמוד דף יומי. הוא נפטר בסוף, אבל סיים כמעט פעמיים שס. כמעט פעמיים. לא פספס יום. בגיל שעכשיו, טוב, רואים דף יומי, בוא נלמד, תחיל ללמוד, לא פספס. לא יכול ללמוד, אבל אחלה שיעורים. מדהים. תראו בפסקה הבאה, שזה בעצם מה הוא כותב שם, עשה אוזנך כאפרכסת, לשמוע את תשובת אביך שבשמיים לך. זו אמירה מאוד מאוד מיוחדת. כבר שבוח הוא מדבר איתך. רק צריך להקשיב, תראו את השפת אמת. אחד השפתי אמת, העיקרים החביבים עליי. השפת אמת, בפרשת לך לך, מקור וב, מביא את קושיית הרמב"ן. היומר השם אל אברהם, לך לך. רגע, שנייה, פוס משחק. מי זה אברהם? מלא אלה תולדות נוח נוח, איש צדיק. בסדר, הוא צדיק, אתה מבדור אותיו. לכן, יתלך נוח, אז לכן. אותך אני מציל. אבל אברהם, מי אתה? מה אתה? מה אתה שונה מהרפשחד, או שלח, או עבר, או ראו, או נחור, כל אלה שבשבי יש נוח שנזכרו לפניו? מה עשית? למה אתה נהיית לצ'וזן, הנבחר? לא כתוב למה, נכון? אז רבן נקשה, שנאמר, לך לך, בלי שנזכר מקודם, חיבתו. ובזוהר הקדוש נראה, כי זה עצמו השבח. מה השבח? ששמע זה המאמר, לך לך. שנאמר מהשם יתברך לכל האנשים שכתבו בזוהר, וי לעינון, אוי לאותם אנשים שיש להם שינה באוזניים שלהם. ואברהם אמר שלום שמע וקיבל. ממילא נקרא רק הדיבור אליו, כי הלא לא נמצא מיוחד לשמוע, רק הוא. אבל בוודאי זה השבח בעצמו שהיה מוכן לקבל המאמר. אומר השפת אמת, מאז בראש המים והארץ, השם אומר לך לך. לך לך אדם, לך לך קין, לך לך שת, לך לך למך, לך מתושה לך. ואף אחד לא שמע, או שמע ולא עשה עם זה כלום. הראשון ששמע ועשה זה אברהם. ולכן הוא לא שונה מאחרים, הוא כמו כולם. הוא כמו הפחשד, כמו ראוד, וכמו ראו ויוקטן ואלמודד, וחצר מוות, כל השמות שם שמוזכרים לפניו, אוקיי? הוא כמו כולם, רק שהוא שמע, כן? כל קרה והלכתי, הלכתי כי קרה, הכל, מכירים? חנה סנש, אני לא רוצה איתם, היום או אתמול. אבל הכל קרה להרבה אנשים, אבל הלכתי כי קרה הכל. קמתי ועשיתי. ולכן יוצא לנו שהנער אומר, אדמור, אתה לא באמת מכיר את עצמך. ולכן אסור לך לסגל לעצמך סטנדרטים נמוכים, להנמיך ציפיות. סיפר סיפור על הדור שלנו. מניח שאין פה מישהו בקהל או בבית שלא שמע על השם הרב חיים קניאבסקי, נכון? מי זה הרב קניאבסקי? עליו אי אפשר לומר שאבא שלו היה בעל מקולת. מי זה אבא שלו? הסטייפלר, רבי יעקב ישראל קניאבסקי, שהיה גיסו של החזון איש, שהראש ישיבת בית יוסף, היה גדול עולם, לטמן דפלי, גאון הגאונים, גם בתורה וגם בקדושה וטהרה. אז מה הפלא שעשה הרב קניאבסקי, נכון? זה הסיפור שסופר, אבל זה לא סיפור אמיתי. הרב קניאבסקי, אנחנו מספרים, בנערותו היה בינוני, ולא בינוני של התניה. בינוני מינוס בשליש התחתון של החלט של הכיתה. ברמה שפעם החזון איש בא לביתם לבקר את אחותו וזה, והוא ראה שהסטייפלר בוכה, 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 בוכה. הוא אומר לו, חזון איש לסטייפלר, למה אתה בוכה? הוא אומר, אני בוכה על חיימקה שלי שהוא עם הארץ. הילד בן 11, משהו כזה. הוא לא יודע תוספות. בקושי מבין רש"י. עכשיו, והחזוני שבא לו, אז מה? עם ישראל צריך גם עוד לעולם, וגם אנשים פשוטים. הוא יהיה תמים, הוא יהיה יהודי ששתיים יקרא בך תרגום, גמרא עם רשי, זה גם בסדר. ומתחיל לנחם אותו. והסטייפלר בוכה, לא, אבל זה חיים כשלי. זה הבן היחיד, יש לו עוד בנות, אבל זה הבן שלי. אמר לו, בסדר, אז הוא, יהיה, הוא לא יהיה אמרת, הוא יהיה יהודי פשוט. הם לא ידעו שהרב קלסקי שומע מעבר לדלת את כל הסיפור הזה. והוא אמר, אין, אני לא יהיה יהודי פשוט. אני... ועד הבר מצווה סיים שס. והוא לא היה, אומר, אמר הרב קניבסקי, אני ההוכחה שכל אחד יכול. אומר על עצמו, שכל אחד יכול. אז בוא נאמר, אני בגיל 11 לא היה לי שאיפות לסיים שס. ממש לא, שאיפות אחרות, אוקיי? אבל אומר, זה גיל 11, זה גיל 39, זה גיל 70, זה לא משנה. אומר, אני ההוכחה שכל אחד יכול. וכמו שבהקדמה, האדמור מוכיח את המחנכים שהם צריכים להתייחס, גננים בגן השם, נכון? להתייחס את תלמידים שלהם, כאילו לא, אתם עכשיו בעצם אתם מגדלים פה את גדולי ישראל פוטנציאליים, כמו שמורה פרטי של בן של רבי יודע שמי מגדל עכשיו? את הרבי, את החוליה הנוספת בשרשרת של האדמורות, נכון? אז הוא משקיע בו, אז הוא אומר פה, אז ככה צריך להשקיע בילדים, עכשיו פה אומר פה, הוא משנה את הכיוון. בפרק א', מה אומר הרבי? אומר לתלמיד, אתה צריך לדעת, אתה גדול הדור הבא. עם ישראל תלוי בך, ולכן צריך להתנהג על עצמך, כאילו אתה גדול הדור הבא. תסתכלו במקור ז', זה מה שהשורות האחרונות של פרק א'. תראו איזה, פה זה כבר לא נחמד, זה פה תביעה ישרה, תביעה ישירה, קשוחה. על כל אחד מכם מוטל לגלות מקרבו את נשמת ישראל, ולעשות את עצמו לעמוד אשר בית ישראל יישען עליו. אין בכם אף אחד אשר יוכל לפתור את עצמו מן האחריות הזאת. אין תירוצים. לא אכלו לי, לא שתו לי, לא פינקו אותי, אתה אחראי על עצמך. אתה אחראי לגלות את הנשמה שלך. עם ישראל תלוי בך. אז בואו נסכם את הפרק הזה במילים שלי. בעצם, הפרק הזה עוסק בהעברת האחריות על החינוך של התלמיד, מהמחנך לתלמיד עצמו. והאחריות של התלמיד על עצמו היא לא רק אחריות אישית סובייקטיבית, לדאוג לעצמי שאני אהיה בסדר, גם אחריות קולקטיבית. כי כלל ישראל צריך גדולים. מי איך תהיה גדול? תלוי בך. אז זה תלוי בך. כלומר, זה אחריות גם אישית וגם ציבורית. ואם זה נראה לתלמיד שזה מוגזם, זה לא אפשר, זה רק בגלל שהתלמיד לא מכיר את עצמו. אם מכיר את עצמו, אני יודע שהוא יכול. אבל בוא נראה עכשיו איך אהוב ליבנו צבי קזימן, השם יקום דמו, שלמדתי פה בישיבה לפני 20 שנים ונרצח, ממש פה בחדר אופן של הישיבה לצערנו, ממש כזכור, ממש כמה ימים לפני מותו, לפני רצחו, הוא סיכם לעצמו במחברת את כל הספר. סיים סכם, אז בוא נראה פה, אני מאוד התרגשתי שראיתי את זה, כי זה מעורר בי הרבה זיכרונות של התמימות שלו. תראו, הוא כותב את זה בארבעה משפטים, הוא סיכם לעצמו את הפרק א'. רואים מה קורחת? זה העתקתי מהמחברת של צביקה, השם ייקום דמו. לא לפחד מעניין השום כלום. כלומר, מזה שאני כלום, אני לא מצליח, אני לא שום דבר, אינך יודע מה מצפה לך בעתיד. שימו לב, לישרות של צביקה, עדיין לא משכנע. אז אנחנו משרים את זה בצריך עיון, כלומר, הוא אומר פה, אבל הרבה לא שכנע אותי. נחכה, נראה. וזו נקודה מאוד חשובה שצביקה כותב פה. אתה לא יודע מה מצפה לך בעתיד. זה יכול שבגיל 11, בגיל 18, אתה לא משהו. אתה לא מבריק, אתה לא איזשהו גדול. אני יכול להגיד לכם על חלק מהרמים פה, לא ננקוב שמות, שהכרתי אותם, הייתי תלמיד פה. לא חשבתי, בכנות אני אומר את זה, שהם יהיו רמים בישיבת הסדר. לא חשבתי. אני יכול להגיד על עצמי, גם בשיעור שלי, הם יותר מוכשרים ממני, אוקיי? בגמרא, בדברים אחרים. אבל איפה הרצון מונח? איפה השאיפה? איפה ההתקדמות? אתה לא יודע מה מצפה לך בעתיד. שורה הבאה בסיכום, לא להתרשל. כי מי שמתרשל, מפני שכך אפשר לאבד דברים רבים בכל הצדדים. פה כתוב בסוגריים, מה ההתרשלות? אז פה אני כן רוצה לענות. מה ההתרשלות? התרשלות זה שאני זורק. התרשלות זה שאני חסר ביטחון עצמי. מה שמעתם עכשיו? התרשלות זה שאני לא מאמין בעצמי. זה התרשלות. ושאני מסרב להיות המחנך של עצמי. שאני בונה על זה שהמחנך, טוב, אני אגיע לשביעית שמינית, ואז הרבה המדריך יחנך אותי. אני אגיע לשבת הסדר, ואז אני כזה שהוא שורש, הרבה ידבר איתי ואני אדוס. זה לברוח מהחיות. אתה לא תהיה אדוס ככה. אם אתה בונה על אחרים, אתה לא תצליח. וזה מתחבר לשורה הבאה. הכל תלוי בנו, בסדר אומר, בזה אין ספק. כי הכל תלוי בנו. אם נשכיל להיות שאנחנו, אני, יש לי בנות ובן ובית ספר ובגנים, יש להם מורות נהדרות, מורים נהדרים, אבל אני לא בונה עליהם. מה שחשוב לי, אני מלמד את ילדיי. חשוב לי שידעו תנ"ך, שידעו להתפלל, שידעו לברך, קשר לבורא עולם. חשוב לי ששולחן שבת יהיה כמו שצריך עם דבר תורה, אבל אני לא בונה על זה שהילדה בכיתה ג' תוציא את הדף קשר מהמורה ותקרא איזשהו משהו שהמורה כתבה לה. היא צריכה שאני אחתום לה, אז היא עושה את זה, כן? כדי שתחתום, שיעורי בית, עדיין. אבל זה משהו אחר. מה שתלוי בי, יהיה. מה שתלוי באחר, אני לא יודע מה יהיה. והפסקה האחרונה בסיכום שלו, אף אחד לא יכול לפתור את עצמו לגדול. אין לסמוך אחד על השני כדי שאתה תוכל להתעצל. כי כך כל אחד לסמוך על השני, ואז מה יקרה? כן. אחי יהיה בסדר. אני שומע בצבא, אחי יהיה בסדר, רואים, פה חשדתי. כן, מכירים? אתה מרחום, פה חשדתי? כן, אז זה לא אומר, זה רגע, זה לא... רגע, רגע, שנייה, 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 שנייה. מה זה יהיה בסדר? שנייה, איפה הכוח חילוץ? איפה התעודה? מה קורה? מקרים את תגובות? לא, אחי, לא, אל תגיד, יהיה בסדר. זה סגולה לתחקיר. זה סגולה ללוויות. לא. מה קורה? בוא נפתח את הדברים, בוא נראה. ולכן, אל תבנה אף אחד, אל תהיה עצלן. אל תסמוך על, תסמוך על עצמך. אז עד כאן בקצרה, אפילו לא בקצרה, סליחה, פרק א', את פרק ב', אני צריך להריץ, סליחה ומחילה מפרק ב'. פרק שני, ראשית הסתגלות התלמיד. הפרק הזה עניינו בעצם להתחיל בכל מיני הנחיות למעשה, הנחיות מעשיות עבור התלמיד. אותו תלמיד, שהוא כבר בוגר של פרק א', והוא השתכנע, הוא מאמין לרבה, לאדמור, שהוא צודק. נראה את הפרק ב', מקור ט'. אל תעצב בחור ישראל, ואל יפול לבך בקרבך מן אחריותך הגדולה, כי העצבות מידה רעה היא, ומקלקלת את המוח והלב, אף מביאה לידי התרשלות. רק עשה זאת איפה, נתגבר בבוקר לקום ממיטתך, וחשוב בתמצית דברינו עד כה אליך, מן האחריות הגדולה אשר עליך ותדאג. אבל רק דאגה ולא עצבות. העצבות שורה במי שאיבד את כל עונו למשל, מתייאש הוא ועצב. והדאגה במי שיודע שבמקום הזה עמוק באדמה אוצר נמצא. דואג הוא על עבודתו הרבה לחפור כל כך עמוק באדמה, אבל במידה שתתרבה בו דאגתו במידה זו, יתחזק ויתאמץ בעבודתו, ישמח לעבוד עד שימצא את אוצרו. נכון שהדברים של האדמו"ר בפרק א' יכולים לייצר מציאות של פחד, של דאגה. אוי, הכל תלוי בי. אוי, אני לא אצליח, אני לא אגדול. הלך על עם ישראל, מה אני אעשה? שנייה. דאגה, פה אדמור מגדיר לנו מאוד יפה מה ההבדל בין דאגה חיובית לדאגה שלילית ומה ההבדל בין דאגה לבין ייאוש. דאגה שלילית מולידה עצב וייאוש, דאגה שלילית מעודדת פסיביות, חוסר מעש. דאגה חיובית מתורגמת למוטיבציה כתוצאה מן האחריות. למשל, מי שאבא שלו, מה שנקרא, לא עליכם ולא עליי, וזה באמת ככה לא עליי לפחות. מי שאבא שלו לא רבה, לאבא שלי יש זקן, אבל אדמור הוא לא, הוא גם לא נכד של אדמור, ברוך השם, אוקיי? אז מי שנת כבן של רבה, זה יכול מאוד מאוד לייאש אותו, אוי, גייבלד, מה אני אעשה? אין לי סיכוי, אני לא צדיק כמו אבא, כולם בונים עליי. או מצד שני, מה זה ייתן לו? ייתן לו דרייב, רגע, אני בן של רבה. אני יכול לבזל את הזמן שלי, עוד מעט, עוד 50 שנה, אני אנהיג את העדה, אני חייב ללמוד עכשיו ולמנה את המצברים ולהתקדש ולהיתר, כי... זה אותו ילד, כן, אותה סיטואציה, שאלה מה אתה עושה עם הסיטואציה הזו. יש בחלק מן החסידויות, חסידות לא אגיד את שמה כרגע, ששמתי לב ש... תקבל בשטיבח שלהם, ממש ליד הבית שלי, שמתי לב שאחד האברכים, כולם עם בגדים שחורים בשבת, פרק כזה שחור, והוא עם בגד כחול פרחוני. שאלתי, למה... ולשמחה, מה זה עושה? אמרו לי, לא, הוא הנכד של הרבה. יכול להיות שאבא שלו הרבה הבא. אז המנהג שכל הצאצאים של הרבה, כולם הולכים עם בגד כחול. תחשבו מה, אתה נמצא בתשע אלפי אנשים וכולם רואים אותך בולט. נמוך אחריות, חביבי, אתה בולט, כולם רואים אותך. כולם יודעים מי אתה. תתנהג בהתאם. תובעים ממך, מה שנקרא, מסתכנע, יש לך אחריות גדולה. ולכן, השאלה, מה שנקרא, בזה פה אדמור מנתח את זה, איך, מה המפתח? איך אני מתרגם את הדאגה לדאגה חיובית שתוליד מוטיבציה, ולא לדאגה השלישית שתוליד ייאוש. ואז הוא אומר, המפתח לזה נעוץ בראשית היום, ממש על ההתחלה, על ברכות התורה. אז בואו נרחיב בקצרה על, בחסידות, על החשיבות של תחילת היום. כתוב במקוריות במדבר פרק ט"ו, ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה כתרומת גורן וכולי. מראשית הריסותיכם תתנו לאדוני תרומה לדורותיכם. מה זה ראשית הריסותיכם? ראשית הריסותיכם? מה זה הריסה? במילה אחרת, מיטה. כן? אני אומר עם חסידות, זה לא מראשית התבועה שלך. מראשית השתקה מהמיטה שלך, ישר מודה אני, ישר תעבוד את השם ישר. תראו חלקת יהושע, הרבי מביאלה, מה הוא כותב בסידור שלו, מקור י' א', כמו שכתב, אדוני נזכר לזטלה מאוסטרובה, מה שנתקן ללמוד ליל שבועות, בתיקון של השבועות של המקובלים, מלוקט מהתורה, ראשית הסדרה בסוף, כן, כל פרשה, את הפסוקים הראשונים והאחרונים, כל סירוך, ממש בראשית, את הפסוקים הראשונים, פסוקים האחרונים, שמות, פסוקים ראשונים, פסוקים אחרונים וכולי, ככה כפדה לספרים של התנך, למה? אם מקבל עליו יראת שמיים, בראשית היום ובסוף היום, אז מצרפין משמיים כל המעשים של כל היום שיהיה מתוקן. וזה ויר ראשית לא, כי שם חלקת נחוקק ספון, זה אמר על משה, כן? שמרומז באים משגיחים על הראשית. אז נתעורר כוח של משה רבנו עליו השלום. זה התפשטות עד משה, התפשטות המשרה של משה בכל דור. ומשה רבנו נאמר, ותר אותו כי טוב. עיקר ראשית נכתוב בספרים, כי התורה הקדושה היא נצחיות. ובכל מצוות ביקורים שנוהג היום, היצא לקיים מצוות ביקורים גם היום, איך עושים מצוות ביקורים היום? להקדיש ראשית היום בעומדו בבוקר לבית השם יתברך שמו. וזה מאוד בשעת חז"ל, כל עליותיו היו בהשכמה, כן? מה כתוב שם בגמרא? במסכת שבת דף פ"ו, משה רבנו, כן, בהשכמה עלה, בהשכמה ירד, בהשכמה הכתיב, בהשכם משה, בוקר וכולי. עליית ודרגת איש ישראל תלוי באופן התנהגותו בראשית היום. איך? אני מאוד מאוד חווה את זה. אם אני קם ומזנק במיטה ואומר מודה אני בדבקות ונוטל ידיים והולך לבית כנסת, או אני קם איזה לוחץ על הסנוז, על הנודניק, עוד חמש דקות. עוד חמש דקות. טוב, יש גם עניין בשש וחצי, יש גם עניין בשבע, יש גם עניין, טוב, לא, לא. אז כל היום מה אני אעשה? נרדוף אחרי זה, אחרי הזנב שלי. תראו מה כותב הרבי, מקור י"ב, רבי לובביץ'. סדר היום מתחיל במודה אני, ואומרים זאת קודם לנטילת ידיים, ואפילו בידיים טמאות, מפני שכל הטומאות שבעולם, אין בכוחם לטמא את המודה אני של יהודי. אפשר שיחסר בזה או בזה, אך המודה אני נשאר בשלמותו. ולכן הדגש בברכות התורה, שובר פה אדמו"ר פרק שלנו, ואני מחבר את זה לדברים של העגלי איטל, והערבנה, זה הברכה האהובה עליי. מבקשה ריבונו של עולם, שהתורה תהיה ערבה לנו, שהתורה תהיה מתוקה לנו. ונהיה אנחנו בצאצאים, פעל הילדים שלי. עוד אין לכם ילדים? לילדים שיהיו לכם, יהיו לכם ילדים בעזרת השם. תגידו אמן. בעזרת השם. בעזרת השם. להתפלל עליהם, כבר עכשיו להתפלל. פעם בא יהודי אל החפץ חיים, עם הילד שלו בן חמש. אמר לו חפץ חיים, אני בבעיה. זרקו את הבן שלו, הבן שלו היה מופרע, פרא אדם. בגיל חמש, העיף אותו מהחדר. אומר לו, חפץ חיים, עכשיו באת? הוא בן חמש, אתה כבר מאוחר, אני לא יכול לעזור לך. אומר לו, חפץ חיים, הוא בן חמש, מה אתה רוצה שאני אבוא? אומר לו, לפני שש שנים. עוד לפני ההיריון אתה צריך לבוא. עכשיו אתה בא בגיל חמש, מה אני אעשה? מאוחר. להלכה זה לא מאוחר, כן? אבל לעיקרון זה כן מאוחר. ולכן, ברכות התורה והרבנה, יש שאיפה, קודם כל להיות יודעי שמך, ורק אחרי זה מתוך כך, ולומדי תורתך לשמה. יודעי שמך, אסגבהו כי ידע שמי, כן ועיניו, כן? כל הכוונה של התפילה, למה אסגבהו? כי ידע שמי, אם הוא יודע את השם שלי, יקראו ועיניו. מי שיודע את השם, יודע את הכל. כן, למה תשאל לשמי? אבל התכלית זה לא לדעת את השם, התכלית זה לדעת את עצמי. כשאדם מגיע לבית דין, מה אומרים לו? קודם כל, מי אתה, נכון? יש סגולה של השלל, לפעמים אתה עושה שם ממרומר, מה צריך להגיד? להגיד פסוק שמתחיל בת הראשונה, בת האחרונה, ואני קצת מתעסק בחבר קדישה, אז מנהג החסידים, שלפני שתומנים את הנפטר בקבר, מה אומרים לו? אל תשכח את השם שלך, קוראים לך עשיו בן רבקה. אל תשכח את השם שלך, אוקיי? אל תשכח שאתה מת ואל תשכח את השם שלך. וזה נורא ואיום שאדם מגיע לבית דין, שואלים אותו מי אתה, והוא לא יודע להגיד מי הוא. למה הוא לא יודע? כי גם בעולם הזה, מה הוא היה? היה חיקוי זול. חיקוי של הרב הזה, חיקוי של המודה הזה, ושל האופנה הזו, של השכנים פה. כל מיני היה חיקוי. מה הוא לא היה? הוא לא היה עצמו, אז הוא לא יודע מי הוא. זה לא פשוט. רבי נחמן מברסלב, רבנו נחמן נובע, כותב שכל המעלה שהוא השיג, זה בגלל שהוא ידע מי זה הנשמה שלו. הוא, היה לו גילוי של הנשמה, לא גילוי של אליהו. גילוי של הנשמה שלו, הוא ידע מי הוא. אני אומר, אבל כמה שנים התארחתי ויגעתי כדי לגלות מי זה הנשמה שלי. טוב, עד סוף הפרק, האדמו"ר, השם ייקום דמו, נותן לנו ארבע עצות מעשיות, הלכה למעשה. אז בואו נגיד אותם בקצרה, ובזה נסיים ונסכם. העצה הראשונה של הרבה, זה לזכור תמיד את המטרה והתכלית. אני תמיד בצבא, הייתי באינספור תחקירים ואירועים, יש מטרה, משימה, אמצעים, שיטות. לצורך העניין, המטרה, לתת את הביטחון ליושבי הצפון. מה המשימה? המשימה זה למנוע מחיזבאללה את בסל גבול הצפון. אמצעים והשיטות, תצפיות, מערבים חודרים, חיל האוויר, הנה חינמי, אוקיי? אבל צריך להיות מאוד ברור. יש מטרה, יש משימה, יש אמצעים ויש שיטות. שמטשטשים ומתאהבים באמצעים, רוצים להפעיל אותו, אבל זה לא המטרה ולא המשימה. גם עבודת השם, מה המטרה? מה המשימה, מה המשימה השיטות? אז קודם כל תמיד לזכור, מה המטרה? מה התכלית? בשפה הקבלית זה הכתר. רק מתוך זה נגזרים המשימות, החוכמה בין הדעת, אחרי זה המצאים והשיטות וכו'. שתיים, היצעה השנייה, התכלית לא אמורה להחליש את התלמיד. ולכן הוא צריך ללמוד ולהתפלל בשמחה. זה אם הוא לומד ומתפלל לא בשמחה, סימן שהוא לא הגיע לתכלית. כי התכלית לא אמורה לייאש אותנו, אלא לייצר אצלנו אחריות, אמרנו, דאגה חיובית, שמעודדת יצירתיות ועשייה, ולא חידלון יאוש ופסיביות. העצה השלישית, לדייק ולהתייגע בלימוד התורה בלי קיצורי דרך. להתייגע, להשקיע, לסכם, להתמיד. והעצה הרביעית, שעליה קצת נרחיב, זה לכוון בתפילה בכל מילה. מי שלמד את השתפרות הנפש כבר מכיר, אני לומד את זה כמעט בכל שיעור, מה בעל שם טוב, מה זה כוונות? מה זה כוונות? כוונה הדבר הכי פשוט בעולם. מה זה כוונה? זה בסך הכל לחשוב על מה שאני אומר. עזו לג'נגר בשמוע, אני מאמין, אני לא טען, אחד ושמוע אחד. עברו 20 דקות שחרית, כן? הוא רחור, שמוע אחד, 5 דקות תרבית. מה עשיתי בינתיים? חשבתי על העבודה, על האישה. מה זה כוונה? זה בסך הכל לחשוב על מה שאני מדבר. אשרי יושב ביתך, עוד יוכל לאשרי עם שככה, לא. לחשוב על זה, זה כוונה. אז לכוון בכל מילה, אבל בעיקר את הכוונה הכללית שאני עומד לכאן לצבור חו. הרמב״ם בהלכות תפילה כותב שחמישה דברים מעכבים את התפילה, אחד מהם זה כוונת הלב. ובהלכת תדוע בפרק ד' הוא אומר, מה זה כוונת הלב כיצד? כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה, והיא מתפלל בלא כוונה, חוזר ומתפלל לכוונה. כלומר, לכאורה, כוונה מעכבת, נכון? אבל מה הוא כותב בפרק י' הרמב״ם? מי שהתפלל ולא כיוון ליבו, יחזור ויתפלל בכוונה. אבל אם הוא הלכה למעשה, רק אם הוא לא כיוון במחר ראשונה של 18, ברכת מגן אבות, מגן אברהם, רק אז הוא צריך לחזור. כל השאר, לא רגע, יש פה סתירה. אמרת שהכוונה מעכבת בכל התפילה, נכון? אמרת שלמעשה, מתי הכוונה מעכבת? רק במחר ראשונה ב-18, אז תחליט. מה עושים שיש סתירה ברמב״ם? צריך ליישב ולתרץ אותו, כן? אז נראה למשל, את רב חיים מבריסק, מה הוא כותב? הוא מסביר, נגיד במילים שלי, שיש שני סוגים של כוונות. יש כוונת המילים ויש כוונת התפילה. כוונת המילים, זה צריך לקבל מכל מילה ומילה, ואם לא כיוונתי בברכת אבות, בברכה של 18, כוונת המילים, אז צריך לחזור ולכוון אותה. הלכה למעשה זה לא נפסק, כן? המשנה ברורה אומר שבדרום, לא צריך, לא משנה, אוקיי? אבל זה כוונת המילים. אולי יש, אומר, אבל יש כוונה אחרת. שזה מה שהתכוון לפרק ד', מה זה כוונה אחרת? כוונה אחרת, כוונה שאומרת שיש כוונה של עמידה לפני השם. אם אתה לא מכוון אותה, לא התפללת, לא צריך לחובה. מה זה לפני השם? אני לא קורא טקסט מעמוד 8 ברינת ישראל, עד עמוד 158 ברינת ישראל, בסידור. תפילה זה לעמוד לפני השם. אם אני לא מרגיש בשמונה, אני עומד לפני השם, איך אני יודע שאני לא מרגיש? כי בזמן התפילה, מה אני עושה? אני משחק בפלאפון, בודק וואטסאפים, עושה דף יומי, אז אני לא לפני השם. אם אני עומד לפני השם, כשאני לפני השם, משהו אחר לגמרי. ולכן עיקר כוונת התפילה זה עמידה לפני השם, וזו העצה הרביעית של האדמו"ר. בוא נראה בקצרה את הסיכום של צביקה, השם יקום דמו. ראשית הסתכלות התלמיד, ופה יש לנו כבר יותר סעיפים. לא להתעצב בגלל האחריות הגדולה שיש על הכתפיים, מפני שזה גורם לרוע והתרשלות. כלומר, שהדאגה לא תהיה דאגה שלילית, אלא למנף אותה להיות קטליזטור, זרה, זה אמצעי קידום לעשייה חיובית. שתיים, להתגבר בקימה בבוקר ולחשוב על חשבון שמונחת עלינו. יש לך אחריות, אז תקום כמו שצריך. דבר שלישי, יש לדאוג. למה חשוב לדאוג? בגלל שהדאגה גורמת להתחזק ולהתאמת. אשרי אדם מפחד תמיד, הוא דבר טורקטיב. ועוזר לך להתאמת. ואז אם אלא לדאוג, איך אני אצליח לבצע את המשימה? וזה לבצע סיבה, כאילו מה גודל לך? בגלל שנה שאני אחראי, ואני המחנש את פי, ורק אני יכול לפעול את זה, אז לכן אני צריך לחשוב איך אני עושה את זה. עכשיו, אני לא יודע איך אני אעשה את זה. ותראו את פי כמה סכם הזה יפה, ומן הדאגה, בעקבות הדאגה, למה זה מוליד? אני אחראי להשתדלות. הקדוש ברוך הוא על התוצאה, אומר פה צביקה, מן הדאגה, אנו נתפלל אל הקדוש ברוך הוא שיעזור לנו להצליח. אני אדאג, אבל אני לא לבד. יש איתי קדוש ברוך הוא, והוא עוזר. אז בוא נתפלל על זה. בהדאגה, בסעיף האחרון, שאתה לא פיתחנו את זה, נספק בדרוש צביקה, לא לדאוג תמידית. אדם שוקרנו בדאגה, נהיה פרנואיד. הוא פתח פוביות, פחדים שמתסכלים ועוצרים אותו, מגבילים אותו. ולכן לא לדאוג תמידית, אלא להזכיר מדי פעם מהי המטרה והייעוד שלנו. מה התכלית? מטרה משימה ואקסים שיטות. אז עד כאן להיום, בעזרת השם, שיעור הבית שלכם לשבוע הבא, להכין פרקים ג' וד'. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.